שבוע טוב ומבורך. אנחנו נמצאים קרוב מאוד ליום הדין, יום ראש השנה. לא נותר לנו הרבה זמן להתכונן לפני היום הזה, בעיקר העבודה של יום ראש השנה עצמו. אז אנחנו נדבר היום בעזרת השם על עשרת ימי תשובה, כל מה שקשור מראש השנה ועד יום הכיפורים, אבל נתחיל בדברים שעיקריהם שייכים ליום ראש השנה. מידת הכעס היא אחת המידות המגונות ביותר שיש. יש בה היזקים רוחניים, נפשיים וגופניים. קודם כל, חז"ל אומרים לנו שהאדם שכועס, כל מיני גיהינם שולטים בו. נתאר לעצמנו את גיהינם, דבר נורא והיום, כל החלקים שם, כל הסוגים, קשורים לאדם הזה שכועס. דבר שני, הגמרא אומרת, הכועס שכינה אינה חשובה כנגדו, הוא לא מתייחס שהשכינה שורה, שהקדוש ברוך הוא נמצא. עוונותיו מרובים מזכויותיו, עד כדי כך גם כן דבר חמור מאוד. זה מלמד, אם הוא כועס, סימן שהעוונות אצלו יותר דומיננטיים מהמצוות. ועוד דבר שלא כתוב בגמרא, אבל כתוב בזוהר שש פעמים, והרמב״ם גם כותב את זה, שכל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. עד כדי כך, אחד משלושת העבירות החמורות, ספירה בהשם יתברך, זה שייך וקשור למי שכועס. המקובלים אומרים דבר נוסף, שאם אתה רואה אדם כועס, אסור להסתכל בפני האדם הכועס. הפנים שלו משדרות רע, משדרות דבר גרוע. זה מזיק, עלול להזיק לאדם. ולא זו בלבד, אלא שהם אומרים שאפילו אחרי שהוא כבר גמר לכעוס, עדיין ההשפעה עוד נמצאת אצלו, ולא להסתכל בפניו עד שהוא ישוב בתשובה וכו'. אז רואים קודם כל מבחינה רוחנית, עד כמה הדבר הזה חמור וגרוע ביותר. מלבד זאת, יש גם את הפן הנפשי. זה דבר שלא צריך יותר מדי לשכנע, זה דבר ברור. אדם שהוא כועס, יש לו חיים לא נעימים, לא רגועים, לא נחמד לו, לא טוב לו. לפעמים, אם הכעס הוא מוגזם ונעשה בצורה תדירה מאוד, הוא עלול להגיע אפילו לטיפולים נפשיים ולפעמים לממש איבוד שפיות מרוב הכעס שגואה אצלו ומשפיע עליו, על הנפש שלו. בילדותי ראיתי איזה סטיקר, היה מודעות רחוב כאלה קטנות, היה כתוב שם משפט מאוד מאוד נכון. הכועס מעניש את עצמו על טיפשותם של אחרים. אדם שכועס, מה גורם לו לכעוס? מישהו עשה לו משהו לא ראוי, עשה מעשה טיפשי, מעשה אווילי, פגע בו, הזיק לו, צייר אותו. אותו אדם שעשה את מה שעשה, גמר את סיפורו, הלך לדרכו והמשיך את חייו. אבל האדם שנפגע וכועס עכשיו, ומתעצבן, כל פעם שהוא רואה אותו, זה מזכיר לו ומעורר אותו, כל פעם שהוא שומע את השם שלו, זה עושה לו רע. הוא מעניש את עצמו, לא מצדיק מה שסבלת ממנו באותו הרגע, אתה ממשיך לסבול ממנו גם בהמשך. אז הנה לנו גם כן בפן הנפשי, פגיעה מאוד מאוד קשה שקורית לאדם שקורית. אבל זה לא מסתיים בזה. גם גופו של האדם נפגע מהכעס. שלמה המלך בחוכמתו הרבה אומר, והסר כעס מליבך והעבר רעה מבשריך. שימו לב, הוא לא אומר והעבר רעה מנפשך או מנשמתך, מבשריך. הבשר של האדם, גופו של האדם, כאשר הוא כועס, ייפגע, כאשר הוא מסיר כעס, יישמר. למה? הגוף של האדם בנוי בצורה כזו, שיש קשר ישיר בין האיברים, כל אחד עושה את פעולתו בצורה מסודרת, מסוכננת נכון, בצורה טובה, אבל כאשר האדם כועס, אז המערכות לא עובדות כרגיל. האדם לא זורם בכמויות המתאימות לכל איבר ואיבר. אולי הוא זורם מהר מדי, או לאט מדי, אולי יש מקומות שהוא לא מגיע בכלל, אותו דבר האוויר, לא מגיע בצורה הנכונה, וזה כבר יוצר בעיות. כאשר הגוף של האדם מסודר ונכון, אדם זורם לכל מקום מתי שצריך, הכמות המתאימה לכל מקום מגיעה, הזרימה היא ברמה המתאימה של זה, אז הגוף מתנהל נכון, כל איבר יודע את חלקו, יודע את תפקידו ועושה את זה פה. כאשר הדברים נעשים בצורה אחרת, זה כבר יכול לגרום לתקלות ובעיות. כמו זקני, הגאון רבי חלפון משה הכהן, שהיה ראש אבות בתי הדין בג'רבה, יש לו ספר דרכי משה על התורה. הוא כותב בפרשת נשא, הוא מסביר את כל ברכת כהנים, והוא מסביר לגבי וישם לך שלום, סוף הברכה, הוא אומר, מה זה וישם לך שלום? מלבד השלום כללי בעולם ובין בני אדם, הוא אומר גם שלום בתוך גופו של האדם. למה? הוא אומר, המחלות מגיעות לאדם כאשר אחד מהיסודות, אש, רוח, מים, עפר, גובר או נמוך ביחס מהיסודות האחרים. כאשר הכל במינון הנכון, אין בעיות. אבל כאשר אחד היסודות שולט יותר או דומיננטי יותר, אז באות מחלות. לכן וישם לך שלום שכל היסודות הללו יהיו נחים ונוחים אחד לשני, כדי שיהיה לאדם בריאות וטוב. לכן כל אדם בר דעת צריך לברוח ממציאות שאמורה ועלולה לגרום לו לכאן. לברוח מזה שלא להיכנס לניסיון. אם הוא כבר נקלע, צריך להתאמץ מאוד שלא לכעוס, כי בסוף, אחרי שהוא כעס, הוא כבר יצטער על זה. ואם הוא כבר התחיל לכעוס, לדעת לעשות את המקסימום שאפשר כדי לעצור את זה כמה שיותר מהר. אם זה נכון, כל השנה, כל שכן וקל וחומר, בימים הללו, בימי הרחמים והסליחות, עשרת ימי תשובה שאנחנו אוטוטו נכנסים אליהם, שבהם אדם צריך להקפיד ולהשתדל יותר, לעשות מה שנכון וראוי, בוודאי ובוודאי לא להיכשל בדבר כזה חמור. בנוסף לזה, ראש השנה זה יום שאנחנו עושים בו כל מיני סימנים טובים, נזהרים שלא לעשות סימן לא טוב, לא אוכלים דברים חמוצים, ועושים הרבה סימנים לשנה טובה. מי שכועס ביום כזה, מביא את עצמו חלילה לסימן מאוד מאוד לא טוב. מי שמצליח להתגבר ולהיות תמיד שמח ביום הזה, מביא לעצמו סימן מצוין. מה לא הלכה? נכון, זה מנהג בלבד, אמת, נכון, אתה צודק, זה לא הלכה, אבל זה מנהג שכתוב בגמרא. זה לא דבר שהתייסד לפני כמה דורות, בגמרא כבר זה כתוב כמו שמיד נגיע לזה. על כל פנים, כשאדם מבין כמה הסימן זה דבר משמעותי בראש השנה, אז הוא צריך לקחת אחריות לעצמו שלא לבוא לידי כעס. ואם חלילה מישהו אחר גרם, שכבר נוצר איזשהו כעס, לעשות כל השתדלות שרק אפשר, כדי לעצור את זה, שלא יימשך הכעס הזה, ודאי שלא יתגבר. אדם צריך להיות רודף שלום. מה זה רודף שלום? אפילו אם השלום בורח, היא קשה, כי לא רוצים לשתף איתך פעולה, אתה צריך לרדוף ולעשות כמה שיותר שיהיה שלום בעולם. יש מנהג לצום בערב ראש השנה. המנהג הזה, בזמן הקדמונים, הוא היה שייך לבודדים ולגדולים במיוחד. במדרש הנחומה כתוב שהיו רגילים הצדיקים הגדולים להתענות בערב ראש השנה, והשם היה מכפר שליש מהעוונות של עם ישראל. בעשרת ימי תשובה הבינוניים מתענים, ועד הוא מכפר עוד שליש. ביום כיפור כל עם ישראל מתענים, ובורא עולם מכפר ומוחל על כל העוונות של כולם. אלא שעם הדורות לצום בעשרת ימי תשובה הבינוניים, זה צריך להיות כל כך הרבה מעם ישראל, לא מצוי ולא רגיל, אז הדבר הזה ירד, בודדים אולי עושים את זה, ולכן יותר קיבלו עליהם את הצום הזה של ערב ראש השנה. בדור שעבר, לפני כמה דורות, הבן ישחי כותב, רוב ישראל מתענים בערב ראש השנה. היום זה לא ככה, אבל עדיין יש רבים שמתענים. זה הכנה טובה להיכנס ליום הדין בשברון הלב, כמו שהוא כותב הבן איש חי שם. על כל פנים צריכים לדעת דבר חשוב. אלו שכן בוחרים להתענות, זה דבר גדול כמובן, אבל לפעמים הדבר הזה יוצא שכרו בהפסדו. אדם אחרי תענית, יום שלם של תענית, הוא רעב, הוא חלש, כוח הסיבולת שלו לא מאוד מאוד חזק, ולכן הוא עלול להיות עם פתיל קצר מאוד ולכעוס על אנשים בכניסת כל הבית בראש השנה. הוא חוזר מבית הכנסת, מחכה כבר לקידוש, לסעודה, והנה, או שאשתו לא הכינה את הכל, או אחד מבני המשפחה מתעכב, והוא בצום, קשה לו. ואז הוא כועס, מגיב לא נכון, דבר לא יפה. מי שיודע בעצמי שהוא לא מסוגל להיות רגוע גם במצבים האלה, הוא עלול אפילו רק לכעוס בראש השנה בגלל שהוא צם כל היום והוא כבר רעב ומחכה שיהיה קידוש, יוותר. לא עושים דברים של חסידות על חשבון חלילה דברים שהם ממש אסורים. ועד רבה ועד רבה. זה שאתה לא מתענה ועושה את זה לשם שמיים כדי שתהיה רגוע בסעודה ותתנהל עם בני המשפחה טוב, זה מליץ יושר מצוין לקראת ליום הדין. מי שיודע בעצמו שהוא מסוגל, אין לו שום בעיה, או העצומות לא כבדים עליו, או שגם אם זה קשה לו, הוא יודע להיות מאופק ורגוע, עד רבה ועד רבה. חכמים אמרו לנו לעשות את הדבר הזה, זה דבר גדול, חשוב, מי שיכול זה מצוין. אבל מי שחלילה זה מביא אותו למקומות לא טובים, יימנע מזה לחלוטין. יש סיפור, הרב היה רגיל, אגב כל שנה ושנה מורחמים מרן הרב זכר צדיק לברכה, היה רגיל לדבר על זה, שמי שקשה לו שלא יצאו, מי שיגרום זה יגרום לו לכעס, יוותר על זה. הוא היה רגיל לספר סיפור על המקובל האלוקי הצדיק רבי יהודה פתיה, שבאחד השנים הם היו עושים ראש השנה על הגג, יש שם בבבל מאוד מאוד חם, אולי בחוץ קצת יש אוויר טיפה יותר טוב, אז הם היו עושים על הגג. והנה הוא חוזר מבית הכנסת בליל ראש השנה אחרי התפילה, והתברר הנרות קבוע, הרוח צלתה את הנרות, היה בזמנם את כל התאורות, לא שום דבר, אפילו תאורת רחובן. אז אם חשוך פירושו שזה חושך גמור, לעשות סעודה במצב כזה לא הכי טוב, אין ברירה, התחילה לעשות הקידוש, נשפך לו יין, חושך, גרם, בלגן, אשתו הגישה איזה משהו, גם כן נשפך, הלכו ליטול ידיים, החתול, נכנו שם איזה חתול ואכל להם משהו מהאוכל. ואז אשתו הרבנית אומרת לו, הרב, תראה מה זה, איזה סימנים לא טובים יש לנו הראש השנה הזה, מי יודע איזה שנה קשה תהיה לנו. אמר לה הרב, הפוך לגמרי. זה שהיו לנו כמה וכמה ניסיונות, זה שהיה לנו הרבה סיבות לכעוס, להתעצבן, להרגיש לא בנוח, וידענו להתגבר, וניהלנו את הסעודה כרגיל, כאילו לא קרה שום דבר, בשמחה, באווירה של חג, זה סימן הכי טוב לנו, שיהיה לנו באמת שנה טובה יותר מהאחרות. אומרים שהוא העיד על עצמו, שבאמת אותה שנה הייתה הרבה טובה מהאחרות. לכן האדם צריך לדעת, לשמור על עצמו כל השנה, להיות רגוע ולקחת את הדברים בקלות, לא להתייחס, לא לכעוס משום דבר, אבל בוודאי ובוודאי בראש השנה ובכל הימים הללו. הגמרא בסוף מסכת אוריות שסיימו בדף ימים מקרוב, בדף י"ב, וגם במסכת קריטות ודף ו"ב, מזכירה לנו את העניין הזה של כמה וכמה סימנים שעושים בראש השנה. באוריות כתוב רק לראות אותם, לא כתוב לאכול. בקריטות כתוב לאכול. יש נוסחאות שבשתיהם כתוב לאכול, בשתיהם כתוב לראות, לא משנה. היום מקובל שכולם אוכלים ולא רק רואים. ובאו רבותינו ותקנו לנו יהי רצון על כל אחד ואחד מהמאכלים, מהסימנים שעושים בבית. מה? יש סדר, יש שיטות בסדרים. כן, לא ניכנס לזה, נכון, הרב דיבר על זה. כן, אני פשוט רוצה לגעת בנקודות אחרות, אבל בסדר, יש בסידורים כתוב, יש גם מנהגים שונים. לא צריך להיכנס לעניין. בכל פנים, מה שאני רוצה כן לגעת בו, זה בעניין של הבקשות. נכון שהעיקר זה להביא ולאכול את זה ולברך על זה, אבל הבקשות שהן תוספת, הן חשובות מאוד. למה הן חשובות מאוד? יש, כל בקשה יש בה משמעות מאוד מאוד גדולה. ובראש השנה אין לאנשים יותר מדי זמן לבקש בקשות. יש איזו תפילה, ברצף, מהעמידה לחזרה, לקריאת התורה, כל סדר של התפילה הוא מאוד מלא, היום יחסית מלא. בסעודה אנשים כן יותר מרחיבים את הזמן, יש זמן עד שאתה מעלה, עד שמביאים את הסימן הבא, ועד שכולם יושבים, עד שזה. ואז יש לך את ההזדמנות לבקש, אבל מכל הלב. אנשים אומרים, יהי רצון ככה, בשביל לאכול את ה... לא שמים לב איזה בקשות גדולות וחשובות יש. בנוסף לזה שאדם ככה, בזמן הזה הוא לא לחוץ, הוא טוב ליבו, הוא חטובה, אוכל טוב, דברים טעימים, ריח טוב, הוא רואה בעיניים את הסימן שקשור לבקשה, וגם עצם זה שהוא עוזב לרגע את הדברים והתענוגים והמטעמים, ומתמקד בבקשה לשנה טובה או לכל דבר ודבר שאתם מבקשים, יש כוח גדול לבקשות במצב כזה, להשפיע ולהתקבל לפני השם יתברך מאוד. לכן, למרות כל הסובבים, למרות כל מה שקורה, לתת, להגיד גם למשפחה, בואו נכוון, יש לנו הזדמנות לבקש, שני, ראש ולא לזנה, שיש לנו טובה מתוקה, שיקח וככה כל דבר, שאויבינו ושונאינו, שאנחנו כל כך הרבה צריכים להתפלל עליהם. אגב, הרב כתב רמז מאוד יפה, יש פסוק בפרשת השבוע, בפרשת וילך, שנקרא בשבת, כתוב שם, ועשה אדוני להם כאשר עשה לסיחון ולעוג מלכי האמורי ולעצם, אשר השמיד אותם. אומר הרב, המילים אשר השמיד, עם הכולל זה גימט לראש השנה. זה רומז שביום הזה מבקשים, יתמו אויבינו ושונאינו, יכרתו אויבינו ושונאינו, לבקש ויתפלל את השם, שיחריט מאיתנו את כל, ויסיר מעלינו את כל האויבים והשונאים. אז נמצא אם כן, שבימים הרי, בזמן הזה שעושים את הבקשות, שעושים את כל הסימנים, נבקש מכל הלב, נתחנן להשם, אפשר לבקש ממש, זה בקשות מאוד מאוד טובות, לא לפספס את ההזדמנות הגדולה הזו. מכאן נעבור בעזרת השם לעשרת ימי תשובה כולם. בגמרא יש סתירה בין הפסוקים. במסכת ראש השנה ודף י"ח, במסכת יבמות ודף מ"ט, הגמרא שמה שואלת קושייה בין התורה לבין ספר ישעיה. בתורה כתוב, מי כאדוני אלוהינו בכל קוראינו אליו. משמע שאדם יכול לפנות להשם בכל רגע, בכל זמן, תפילה מתקבלת. ואילו ישעיה הנביא אמר, דירשו אדוני בימצאו, כראו בהיותו קרוב. זאת אומרת, שיש זמנים, מתי להתפלל להשם? שהוא נמצא לידינו, שהוא קרוב אלינו. אז רגע, השם אפשר להתפלל אליו תמיד, או רק בזמנים מסוימים? זו השאלה של הגמרא. חכמים כמובן לא חששו, ברגע שישעיה הנביא אומר משהו להפך התורה, קודם כל זה אסור, הנביא רשאי לחדש דבר מעתה, אבל מלבד זאת בוודאי ישעיה הנביא הולך לפי התורה 100%. היה מי שכן חשד בישעיה, וזה היה הנכד שלו. מנשה שאל אותו את השאלה הזאת, והוא חשב שישעיה הולך נגד התורה הקדושה. מה התשובה של הגמרא? אומרת הגמרא, יש הבדל בין תפילה של יחיד לבין תפילה של ציבור. לציבור יש כוח בכל המצוות, כמו שכתוב, ברוב עם, הדרת מלך. כשאתה עושה מצווה עם ריבוי של ציבור, זה הדרת המלך, זה הכבוד של המלך, זה ההדר של בורא עולם. אבל יחיד שעושה מצווה, נכון, מצווה גדולה וחשובה, שהוא עושה אותה לבד, יש לה פחות מעל. בתפילה פי כמה וכמה יש עדיפות לתפילה בציבור. ככה הגמרא אומר במסכת ברכות בדף ח' עמוד א', רבי יוחנן אומר בשם רבי שמעון בר יוחאי, מה זה שכתוב, ואני תפילתי לך השם עת רצון, משמע שיש עת שהיא רצון ועת שהיא לא. מה זה עת רצון? בשעה שהציבור מתפללים. ממשיכה הגמרא ומביאה פסוקים אחרים, רבי יוסף ורבי חנינה אומר, יש פסוק שאומר, כה אמר השם בעת רצון עניתיך, עוד פעם, רואים שיש עת שהיא רצון. מה זה העת הזאת? שהציבור מתפללים. ועוד שני פסוקים שרבי אחא ורבי חנינה מביא, הוא אומר, כתוב, הן אל כביר לא ימאס, כביר זה הרבה, השם לא ימאס תפילתם של רבים, ועוד פסוק, עדה ושלום נפשי מקרוב לי, כי ברבים היו עימדי. והגמרא שם מוסיפה ואומר, שרבי נתן אומר ששני הפסוקים האלו, לומדים מהם שהקדוש ברוך הוא לא מועס את תפילתם של רבים. רואים אם כן, שתפילת רבים היא דבר מאוד מאוד נעלה וחשוב, אומרת הגמרא שם, אם זה תפילה של ציבור כל השנה, בכל קוראינו אליו, תמיד זה מתאים. תפילה של יחיד מתי מתקבלת במיוחד? בעשרה ימים האלו, עשרת ימי תשובה. שם הקדוש ברוך הוא מצוי אצלנו יותר, קרוב אלינו יותר, ולכן התפילה הרבה יותר מתקבלת. לפני שנעמוד יותר על העניין הזה, חזקיה המלך, שמע ממנשה את השאלה הזאת, במסכת יבמות כמו שאמרנו בדף נמצאת, הוא שאל אותו את השאלה הזאת, איך אתה סותר את התורה, והוא שאל אותו עוד שתי שאלות שהוא סותר את התורה לכאורה. הגמרא אומרת שחזקיה לא ענה למנשה על השאלות. למה הוא לא ענה לו? אומרת הגמרא, חזקיה ידע שמנשה לא מחפש תשובות, מנשה רוצה להרוג את ישעיה הנביא, סבא שלו היה צדיק מדי בשבילו, הוא היה מנשה באותו זמן רשע, אחר כך חזר בתשובה, אבל באותו זמן היה רשע גמור, הוא רק מחפש תירוצים איך להרוג. הוא אומר, אם אני אתרץ לו תירוצים על השאלות שלו, אז הוא יהרוג אותי במזיד. עכשיו, שיש לו כאילו על מה להתבסס, יש לו שאלות עליי, אז זה יהיה עבירה בשוגג, רוצח בשוגג, זה יותר קל, עדיף לשתוק ולא לענות. יש הרבה אנשים שואלים כל מיני שאלות שהם לא מחפשים לקבל תשובה, הם מחפשים לתרץ את המעשים שלהם. למה אני עושה כך וכך? כי יש לי שאלה, יש לא מובן, לא הגיוני, לא מסתדר. היה פעם רב אחד שמישהו בא שאל אותו כל מיני שאלות, הוא הבין שהוא רוצה רק לתרץ את עצמו. אז הוא אמר לו, תשובות יש לשאלות. לתשובות אין תשובות. אתה, בשבילך השאלות האלה, הן תשובות, הן תירוצים למעשים שלך. לתשובות אין תשובות, לכן אין לי מה לענות לך. לפעמים, גם אנחנו מתנהגים קצת בצורה הזאת, האם בן אדם יש לו איזה מצפון מול המעשה שהוא עושה. יש איזה מצווה שהוא צריך לעשות, ויתר עליה. אמר, לא נורא, לא נעשה, לא צריך. או איזה מעשה לא הכי טוב, שהוא נכשל ועשה אותו. ואז יש לו מצפון. אני, איך עשיתי כזה דבר? לא בסדר, מה בא היצר? הרע אומר לו, לא, יש הסבר, הוא הסביר לו, נותן לו איזה משהו להניח את דעתו, להרגיע אותו, כדי שהוא יוכל להמשיך עם הדרך הזאת ולעשות עוד כמה וכמה דברים כאלה. אנחנו מתרצים לעצמנו תירוצים והסברים להשקיט את המצפון, למרות שבאמת זה דבר לא צודק. איך אדם יכול לדעת האם זה נכון התירוץ שלו או לא? אם תסמוך על עצמך, עלול הרבה פעמים ליפול. אבל כאשר אדם הוא תשועה ברוב יועץ, פונה לחבר, פונה לרב, שואל אותו, מו, מה מקרה כזה וכזה, הסיבה שלי מסתקת, זה נכון לעשות את זה, לא נכון. ודאי עדיף לפני מעשה, אבל לפחות לפחות אם לא עשית את זה לפני, תעשה את זה אחרי, שתדע מכאן ולאבא אם זה בסדר או לא. ככה בן אדם יכול להיות בטוח אם הוא בסדר. יש מעשה בגמרא שלכאורה אי אפשר להסביר אותו אלא רק בצורה הזאת, שאפילו גדולי המוראים היה להם את החשבון הזה ואת החוסר זהירות מחיבור לפסוק מסוים לצורך המצב. הגמרא במסכת תענית בדף כ"א מספרת על שניים מגדולי המוראים, רבי יוחנן ואילפא, אילפא ורבי יוחנן, שהם היו במצב כלכלי מאוד מאוד קשה, ולכן הם אמרו, החליטו ביניהם, צריכים ללכת לעבוד משהו, לעשות איזה עסקה מסוימת, להרוויח, ואחרי זה נחזור ללימוד. אמרו, ונקיים בעצמנו את הפסוק, אפס כי לא יהיה בך אביון. התורה אומרת שלא יהיה בך אביון. אז הנה אנחנו עכשיו אביונים, בוא נלך לעבוד כדי שלא נגיע למצב כזה, לא נשאר במצב הזה. הגמרא שלנו מספרת שהם ישבו ליד איזה כותל רעוע כדי לאכול, ואז רבי יוחנן שומע שני מלאכי השרת שאומרים אחד לשני, בוא נפיל עליהם את הכותל הזה, כי הם עוזלים את התורה, עוזלים חיי העולם, ועוסקים בחיי שעה. ואז השני אמר לו, לא, 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 לא נפיל אותם, אחד מהם יש לו מזל עכשיו טוב, הוא עתיד להיות ראש ישיבה גדול, לא נפיל עליהם. רבי יוחנן שמע את זה, שואל את אילפא, תגיד שאמרת גם אתה? הוא אומר לו, לא, לא שמעתי כלום. אמר רבי יוחנן לעצמו, אם רק אני שמעתי ולא, הוא אז כנראה מתכוונים עליי, שאני יש למזל הטוב. לכן הוא אמר לאילפא, אני חוזר ללמוד, מקיים בעשי את הפסוק, כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. ואז באמת רבי יוחנן חזר, ואילך הלך לעבוד, יש המשך של הסיפור בגמר. ושימו לב מה קרה פה. יש פסוק אפס כי לא יהיה בך אביון. שבעה פסוקים אחרי זה כתוב, כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. כאשר רבי יוחנן הרגיש את הצורך ללכת לעבוד, קפץ לו הפסוק אפס כי לא יהיה בך אביון, הוא שמח עליו. ואחר כך שהוא שמע מהמלאכים אחרת, פתאום יש הפסוק השני, כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. אז זה מראה שיש השפעה. אני עכשיו מרגיש לצורך הזה, על הפסוק הזה, מתאים לי, אני יכול להישען עליו. גם אם יש הסבר אחר לגמרא הזאת, הלוואי, מי שימצא הסבר, אדרבה ואדרבה, אבל על כל פנים ודאי זה נטייה של בני אדם, להיות מושפעים לאיזה הסבר או תירוץ שמניח את דעתם. ולכן הדרך הנכונה, כמו שאמרנו, לא לסמוך על שיקול דעתך, לשאול, להתייעץ, לבדוק, האם זה נכון מה שאני חושב, לא נכון וכו', ואז ככה להגיע לדרך האמת. אומרת הגמרא בעמוד שם, שישעיה הנביא ניסה להינצל ממנשה שרצה להרוג אותו. הוא ידע שהוא בא להרוג אותו, הוא אמר שם קדוש, והוא נבלע בתוך העץ ארז שהיה שם. מנשה לא ויתר, לא יודע איך הוא ידע שהוא נבלע לשם, אולי ראו אותו נבלע, לא יודע איך הוא בדיוק זה היה, אבל הוא ציווה ולקחו את העץ הזה, חתכו אותו לחתיכות, עד שהסכין הגיע לפה של ישעיה הנביא, וככה נהרג. אומרת הגמרא, אתה יודע למה דווקא בפה שלו הוא נהרג? בגלל שהוא אמר על עם ישראל, ובתוך עם תמי שפתיים אנוכי יושב. הוא קרא לעם ישראל תמי שפתיים. זה לא היה בזמן שהוא בא להוכיח את ישראל. לא קיבל ציווי אלוקי להגיד את זה. אתה אומר על עם ישראל עם תמי שפתיים, מגיע לו, שם כתוב בנביא, שבא מלאך ושם לו גחלת בפה, שיחרך הפה שלו, וחוץ מזה הוא גם בסופו של דבר נהרג דרך הפה שלו. עכשיו צריכים להבין, כשהיה הנביא, אם הוא אמר על עם ישראל עם תמי שפתיים, זה לא שהוא סתם זורק מילים. אם הוא אמר, זאת אומרת שזה נכון, שעם ישראל היו תמי שפתיים. בכל זאת, בורא עולם, אם אין עכשיו כרגע צורך לחנך אותם או משהו כזה, השם לא אוהב שמדברים על הבנים שלו, גם אלה שלא בסדר, דיבורים כאלה. ולכן הוא נענש על הדבר הזה. מכאן אנחנו צריכים להבין וללמוד כמה חשוב להיזהר ולהישמר מקטלוג של האנשים, מדיבור לא טוב על בני אדם, מלתאר אנשים בכל מיני תיאורים לא ראויים, גם אם אתה בטוח שהתיאור הזה מתאים לו. אבל בורא עולם לא אוהב שככה מדברים על הבנים שלו. נחזור על התירוץ של חכמים שאומרים שאם זה תפילת ציבור כל השנה, בכל קוראנו אליו, אם זה תפילת יחיד, דווקא בעשרת ימי תשובה. צריכים כמובן להבין ולדעת, שלא הכוונה שתפילה בית כל השנה כולה לא מתקבלת בכלל, זה ברור שזה לא ייתכן, המציאות מוכיחה אחרת, אנשים מתפללים נענים ברוך השם, ולא זו בלבד, אלא שאם באמת תפילה בשער השנה של יחיד לא מתקבלת, החיים היו צריכים להגיד, אדם לא יתפלל בציבור, אל תתפלל, מאלה זה לא מתקבל, אין עניין בתפילה הזאת. אז ודאי שהכוונה היא שבעשרת ימי תשובה יש הרבה יותר כוח לתפילה, כל השנה יש כוח, בעשרת ימי תשובה יש השפעה הרבה הרבה יותר גדולה, ולכן אנחנו צריכים לנצל את העשרה ימים האלה במיוחד, להתפלל ולבקש מבורא עולם על כל דבר ודבר שאדם צריך, אבל לא להיות אגואיסט, לא לבקש אך ורק על עצמנו ועל המשפחה שלנו, הקרובה או הרחוקה, אלא לבקש בקשות על כלל עם ישראל. עם ישראל זקוק להרבה דברים, הרבה בקשות, קודם כל על החטופים, שבעזרת השם נזכה עוד בתחילת השנה הקרובה, שכולם יחזרו לביתם לחיים טובים ולשלום, להתפלל על זה מכל הלב, שיהיה אכפת לנו כאילו חלילה זה קרוב משפחה שלנו, מישהו נמצא שם. דבר שני, על החיילים שנמצאים בחזיתות ופיגועים, שמרחם אנחנו שומעים כל פעם מה שקורה עם האחרונים, קרה אסון מאוד גדול, שתי אסונות גדולים. כן, באותו יום, נכון, שישה ביחד הלכו לנו. זה לא פשוט. צריך זכויות אדירות לדעת להתפלל לבורא עולם להתחנן שלא יהיו יותר נפגעים, לא הרוגים וגם לא פצועים, שכולם יהיו שמורים ומוגנים, שבורא עולם יגן עליהם וישמור עליהם ויעזור להם להצליח במשימות שלהם 100%. וכמובן יש בתי החולים לצערנו הרב מלאים בחולים כאלה, חולים אחרים, לבקש על כלל עם ישראל שיתרפאו, ובוודאי, בוודאי, שכל ישראל יזכו לחזור בתשובה שלמה. בקיצור, לנצל את הימים האלה לא רק על הדברים הפרטיים שלנו. כשהאדם יודע לבקש גם על הציבור, בורא עולם הרבה יותר מקבל את התפילות האישיות שלו. לא צריך לעשות את זה בשביל זה, צריך לעשות את זה בשביל שאכפת לנו מעם ישראל. אבל האדם ידע, הוא ירוויח גם בפן האישי, כאשר הוא יודע לבקש על כולם. בראש השנה, העבודה המרכזית שלנו זה המלאכה של הקדוש ברוך הוא עלינו. ככה הגמרא אומרת במסכת ראש השנה בדף זין עמוד א', אמר רבי עקיבא, אמר הקדוש ברוך הוא, אמרו לפני מלכויות כדי שתמליכוני עליכם. צריכים לדעת שלא הכוונה רק להמליך את השם על העולם, כמו שרואים לכאורה מהפסוקים של ברכת מלכויות, שם הפסוקים כולם מדברים על ההמלכה של השם על העולם, הייתה לה השם המלוכה, כי השם המלוכה הוא של בגויים, השם מלך גאות לבש, תראו שערים השכם ויבוא מלך הכבוד וכו' וכו'. צריכים לדעת, זה לא רק המלכה על העולם, העיקר המלכה שאדם ממליך את בורא עולם עליו בעצמו. כמו שרבי עקיבא אומר, כדי שתמליכוני עליכם, לא רק על העולם, אלא עליכם. הפסוקים, הם באו להגיד, שאם בורא העולם שולט על כל ומלך על כל העולם, בוודאי שגם עליי האדם הפשוט, הוא שולט. זה הפסוקים מדברים על המלאכתו של השם בעולם. עלינו לשבח, אומרים שם, ששם יש הרבה דברים שרואים, שקשורים להמלאכתו של השם על העולם, ויקבלו כולם את עול מלכותיך וכו'. אבל לא ישכח האדם אותו עצמו שהוא צריך להיות המלך, שהשם יהיה מלך עליו ממש. יש גמרא במסכת הענית בדף כ"ה עמוד ב', גמרא ידועה וקצת נעמוד עליה על כמה דברים. הגמרא שמה מספרת שהייתה תענית של גשמים, היה חסר גשמים בעולם, ו עשו תענית בזמנם, אם אין גשם, זה אי אפשר ממש לחיות. הגשם הוא החיים של כל אדם ואדם. אם אין גשם, אין מה לשתות, ממילא אין גם מה לאכול, וכן הלאה. היום זה שונה קצת, לכן כבר לא עושים את התעניות האלו. היום אפשר להסתדר בדרכים אחרות. אבל בזמנם היו עושים הרבה פעמים תעניות כאלה. המצב היה מאוד מאוד קשה. את מי שמו שליח ציבור, חזן? רבי אליעזר בן הורקנוס, אחד מגדולי גדולי רבותינו התנאים. הוא התפלל את כל התפילה, חזל תקנו לנו בתענית תפילה ארוכה, 24 ברכות, הוסיפו 6 ברכות על התפילת 18, בסופו של דבר דרתי 25, ואנחנו יש לנו 19 ועוד 6, 25, התפלל את כל התפילה הזאת, בכוונה, כמו שצריך, ולא ירדו גשמים. לא הגיע הגשם. ואז ירד רבי אליעזר מהתיבה, והחליף אותו רבי עקיבא. רבי עקיבא אמר שני משפטים בלבד וירדו גשמים. ואחרי שירדו גשמים, אנשים התחילו לדבר, תראה מה זה, איך יכול להיות, מה רבי עקיבא יותר גדול מרבי אליעזר, רבי אליעזר הוא הרב של רבי עקיבא, איך זה יכול להיות? יצא בת קול משמיים לשמוע על כבודו של רבי אליעזר ואמרה, לא שזה גדול מזה, אלא שזה מעביר על מידותיו. רבי עקיבא היה מעביר על מידותיו, היה מגיע לו את הזכות הזאת שהתפילות שלו התקבלו. מה הבקשות, מה המשפטים שאמר רבי עקיבא כדי שתתקבל התפילה וירד גשם? אמר, אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה. במשפט שני, אבינו מלכנו, למענך רחם עלינו. נתחיל דווקא מהמשפט השני. כשרבי עקיבא אומר למענך רחם עלינו, יש לזה כמה משמעויות. קודם כל אומר רבי עקיבא, אני לא מבקש בשבילי כי מגיע לנו, אני מבקש למענך, אני יודע מראש שלא מגיע לי. זה מתנת חינם אנחנו מבקשים. יש אוצר שנקרא מתנת חינם, כתוב בחז"ל שזה האוצר הגדול ביותר. ראיתי שהרב פינקוס אומר, למה זה האוצר הגדול ביותר? בגלל שמי שמקבל שכר על מצווה מסוימת שהוא עשה, יש גבול, הוא קיים את המצווה, לא יודע ששכר מסוים. אבל דבר שהוא בחינם, כשאדם מבקש מתנת חינם, מגיע לו בלי סוף, יותר ממי שקיים, ולכן יש שם האוצר מאוד גדול. על כל פנים, אומר רבי עקיבא, למענך רחם עלינו, אני לא מבקש בשבילנו, לנו לא מגיע. דבר שני, שהוא אומר למענך פירושו, אני מבקש ממך בורא עולם שתרחם עלינו, כדי שלא יהיה חלילה חילול השם, שיהיה קידוש השם שאתה שומע ודואג לבנים שלך. משה רבנו, אחרי חטא המרגלים, שהעם ישראל, בורא עולם רצה לחלות אותה, אמר משה רבנו, ואמרו הגויים, אשר שמעו את שמעך לאמור, מבלתי יכולת השם להציל את העם הזה וכו'. זאת אומרת, אמר משה רבנו, אם אתה לא תגאל אותם, אם אתה לא תציל אותם, אם לא תרחם עליהם, אנשים, הגויים יגידו, חלילה שאין לך כוח לנצח. יהיה חילול השם. לכן אני מבקש, אומר משה רבנו, שלמרות שמגיע להם שתחלה אותם, לא תעשה את זה למען שמך שיהיה קידוש עם שמיים. זה מה שגם אומר רבי עקיבא, למענך רחם עלינו, בשביל שיהיה קידוש השם. אבל חוץ מזה, יש כאן עוד משמעות מאוד מאוד חשובה. כשרבי עקיבא אומר, למענך רחם עלינו, העניין הוא, בשביל שנוכל לקיים ולעשות את רצונך, תרחם עלינו. אני לא מבקש גשם רק בשביל שיהיה לנו מה לשתות ולאכול. אני מבקש כדי שיהיה לנו את היכולת לקיים את מצוותיך, ללמוד את תורתך, לעשות את רצונך. כשאין מה לאכול, אין מה לשתות, קשה מאוד. זה לא פשוט בכלל להמשיך ככה. לכן, זו הכוונה של רבי עקיבא כשאמר למענך רחם עלינו. יש הרמב״ם בהלכות דעות, גם בסוף פרק ג' וגם בתחילת פרק ד'. אומר שם הרמב״ם, אי אפשר שאם אדם דואג שהלב שלו וגופו יהיה שלם וחזק כדי שתהיה נפשו ישרה לדעת את השם, שאי אפשר שיבין ויסתכל בחוכמות והוא רעב וחולה או אחד מאיבריו כואב. זה בסוף פרק ג' בתחילת פרק ד', הרמב"ם כותב גם כן אותו רעיון, הועיל בהיות הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא, שהרי אי אפשר שיבין או ידע דבר מידיעת הבורא והוא חולה. לפיכך צריך להרחיק את האדם עצמו מדברים המאבדים את הגוף. להניג עצמו בדברים המבריאים ומחלימים וכו'. אז זאת אומרת, אומר לנו הרמב"ם, שהבריאות של הגוף היא עוזרת לאדם בעבודת השם, כדי שהוא יוכל לעבוד את השם כמו שצריך, הוא חייב להיות בריא וחזק. אותם הדברים בהרחבה, כותב הרמב״ם בהלכות תשובה פרק ט', שם הוא מסביר שהברכות שהתורה מבטיחה, כל ההבטחות, שאם תקיימו את המצוות, תקבלו כך וכך וכן הלאה, כל הדברים האלה הם לא באמת שכר על המצוות, אלא הם רק בשביל לעזור לאדם לקיים את המצוות. נקרא את הדברים בזריזות, אומר שם הרמב״ם, כך הוא הכרע של דברים. הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה זו את חיים היא, כל העושה כל הכתוב בה, ויודעות דעה גבורה נכונה, זוכה בה לחיי העולם הבא וכו'. אז אם כן, למה הוא נתן לנו את כל הדברים הטובים? כדי שלא נעסוק כל ימינו בדברים שהגוף צריך להם, אלא נשב פנויים ללמוד בחוכמה ולעשות המצווה כדי שנזכה לחיי העולם הבא. וכן הוא אומר בתורה, אחרי שהבטיח בטובות העולם הזה, וצדקה תהיה לנו. וכן הודיענו בתורה, שאם נעזוב התורה מדעת ונעסוק בהבלי הזמן, כעניין שנאמר וישמן ישורון ויבעת, שדיין האמת יסיר מן העוזים כל טובות העולם הזה, שהם חזקו ידיהם לבעות ומביא עליהם את הרעות וכו'. בקיצור, הרמב"ם שם עוד מרחיב, קראתי רק את חלק מהדברים, שהוא מסביר גם כן בהמשך, שהחכמים נתאבו לעולם, לעתיד לבוא, לזמנים הטובים האלה של ימות המשיח, כדי שיהיו פנויים ושקטים ושלבים לעסוק בלימוד התורה הקדושה. וגם ככה הוא חוזר הדברים בסוף ספר מלכים, בסוף היד החזקה ממש, להסביר שיש קשר ישיר בין הבריאות והפניות דעת של האדם לבין עבודת השם שלו. לכן, כשרבי עקיבא אומר, למענך רחם עלינו, פירושו, אני רוצה גשם, לא רק בשביל שנוכל לחיות, אלא כדי, למענך, כדי שנוכל לקיים את מצוותיך כמו שצריך. ולכן רבי עקיבא, התפילות שלו התקבלו, התפילה הזאת התקבלה, וירד מיד גשם לעם ישראל. אדם שרוצה שהתפילות שלו, הבקשות שיש לו, בראש השנה או כל השנה כולה התקבלו, חשוב מאוד וכדאי מאוד לחבר כל בקשה למשהו רוחני. לא להשאיר את הבקשות רק לדברים גשמיים בלבד. גם בקשה שהיא גשמית, לחבר אותה לעניין רוחני, ואז היא הרבה יותר תתקבל. למשל, אדם שיש לו מצב כלכלי לא פשוט, או שמצבו טוב אבל הוא רוצה עוד יותר, הרבה יותר טוב, למה לא? הרחב פיך והמלא, הוא מותר לבקש מהשם הכל. כשאתה מבקש שתהיה עשיר, או שהמשכורת שלך תוכפל וכדומה, תוסיף בבקשה שאתה רוצה שזה יקרה כדי שתוכל יותר לתת דקות, יותר לתמוך בחסדים, בישיבות וכדומה. אם אתה רגיל לתת מעשה, שתוכל לתת חומש, כי לך הכנסה הרבה יותר גדולה. וכן הלאה וכן הלאה. אתה לוקח את הבקשה הגשמית הזאת, שיהיה לך עושר, ומחבר אותה למשהו רוחני. זה סגולה הרבה יותר טובה שהתפילה תתקבל. אותו הדבר גם כן, אדם שמבקש בריאות, הוא רוצה כוח, הוא רוצה בריאות. אפשר לבקש את זה כדי שאני אוכל לתפקד בחיים והכל וכו', נכון. אבל תחבר לזה גם כן. כדי שאני אוכל לעבוד אותך, מלך מלכי המלכים בורא העולם, לעבוד אותך טוב, לעבוד אותך עם כל הכוח, במרץ. אתה מבקש יישוב דעת, לפעמים באדם יש פיזור הדעת יותר מדי. הוא מבולבל, יש לו הפרדות מפה, איזה חובות משם, הסיפורים פה. הוא מבולבל, הוא מוטרן. והוא מבקש מבורא העולם שייתן לו יישוב דעת. מורנו הרב, רבי משה הלוי, זכר צדיק לברכה, היה רגיל לומר, שאדם שרוצה לבקש בקשה מתומצתת, כדי שהוא יוכל להסתדר בכל העניינים, לבקש שיהיה לו אישור דעת לעבוד את השם. כי האישור דעת הזה כולל שיהיה לו פרנסה טובה, שיהיה לו בריאות, שיהיה לו בעיית בשלום בית, ולא בעיית בחינוך ילדים, ולא שום דבר, כי יש אישור דעת. איך יהיה לי אישור דעת אם יש דברים שמטרידים? זה יכול לפתור את האדם מכל הבעיות. כשאתה מבקש אישור דעת מהשם, תבקש שזה יקרה גם בשביל שתוכל להתפלל בכוונה, שתוכל ללמוד סוגיה ולהעמיק בה ולהבין אותה טוב, כי הראש שלך פנוי ונקי. תחבר כל בקשה גשמית למשהו רוחני. כאשר אז הדברים מתחברים, בורא העולם אומר, תראה, לאדם באמת יש לו מטרות, גם חיוביות, גם רוחניות, גם טובות יותר, מגיע לו שאני אתן לו יותר. ומכאן נחזור למשפט הראשון של רבי עקיבא. דיברנו על למענך רחם עלינו, המשפט הראשון שהוא אפילו לא בקשה, אבינו מלכנו, אין לנו מלך אל עד. בשביל מה הוא אומר אין לנו מלך אל עד? כבר אמרת מלכנו, ברור שאין מלך אל השם. אבל מתכוון רבי עקיבא, אין לנו מלך אל עד, אנחנו סומכים רק עליך, אנחנו בוטחים רק בך, אנחנו תלויים אך ורק בך. שאדם מראה לבורא עולם שאין לו שום דבר אלא רק את מלך מלכי המלכים, רק עליו הוא סומך, רק עליו הוא בטוח. בורא עולם אומר, אתה סומך רק עליי? תקבל ממני הכל. לכן תפילתו של רבי עקיבא היא זו שהתקבלה, ושנלמד אנחנו בראש השנה להמליך את השם עלינו, להרגיש שהוא שולט על הכל, תאוות רצונות הכל בטל ומבוטל לפי רצונו של השם יתברך. וככה אשר יהיה בורא עולם שאנחנו באמת עבדים נאמנים שלו, מקבלים על עצמנו להיות מעכשיו ממש נאמנים לכל מה שהוא אומר, לספוך רק עליו, להיות תלויים אך ורק בו. יחתום ויחתום לכלל עם ישראל לחיים טובים ומבורכים, לשנה טובה ומצוינת, אמן כן יהי רצון.